תצרוש אותה כדאי.
פירוש לתורה אומר שאם היינו יודעים שכל התורה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, רק אנחנו קוראים את זה בראשית, ברא, אלוקים, אבל אם היינו מסדרים את כל האותיות אחרת, הכל היה נראה בצורה שונה לגמרי. עכשיו אנחנו נפגשים, כל אחד מחזיק חומש, תנ"ך, איזשהו טקסט, והפסוקים כתובים כאילו כסדר. אנחנו אף פעם לא נעצרים לרגע, רגע, בוא נתבונן, מה יש פה? כי אנחנו בנויים על הרצף שקיים. אבל אם אנחנו נעצרים לרגע, הרבה פעמים אנחנו עושים את זה בשיעורים על תהילים, אנחנו יכולים לראות סימטריה, אנחנו יכולים לראות מבנה, אנחנו יכולים לראות איזה מילים שחוזרות על עצמן, אנחנו יכולים לראות הדגשות בשם השם בצורה כזאת, בשם השם בצורה אחרת, והרבה מאוד פעמים, ואני סתם ממליץ על הדבר הזה, היום זה מאוד קל, כי יש לנו מה שנקרא בעברית קומפיוטר, מחשב באנגלית, שאנחנו יכולים לקחת פרק, להעלות אותו, לסדר אותו פסוק פסוק, לראות מה קופץ לנו, לחפש מילים, לחפש משהו. פעם היית צריך להעתיק את הפרק ולצלם אותו וזה. היום זה הרבה יותר קל. בתהילים אנחנו רק, אני לפחות, אני הקטן, כשאני מלמד את הדברים האלה, רק בצורה הזאת. כך למדתי אצל רבותיי מחכמי המקרא בדור שלנו, שככה מתבוננים בפרק, ופתאום כל מיני דברים עולים, וכל מיני דברים צצים וקופצים וכו' וכו' וכו'. בכלל, יש עיסוק בתחום הזה, והרב אלחנן סמט, שהוא איש ישיבת הכותל, בוגר ישיבת הכותל, גר בכפר עציון, הוציא כמה ספרים על פרשיות השבוע, עוסק הרבה בתחומים האלה. אז הוא כותב בהקדמה שלו לספר שלו כך: חז"ל דרשו את הפסוק ואתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל כמכוון אל התורה. כל התורה קרויה שירה. הנציב במבוא לפירושו לתורת העמק דבר פיתח את ההשוואה הזאת בין התורה לבין השירה בכמה כיוונים. איך נקראת התורה שירה? והרי לא נכתבה כשירה. יש לנו את שירת הים, את שירת האזינו, יש הבדל ביניהם. שירת הים זה אריח על גבי לבנה. השירה כתובה בשורות, באזינו זה שני טורים, זה כתוב בצורה שונה. אלא על כורכך יש בטבע וסגולת השירה, בידוע לכל מבין תלמיד, דמשונה, מליצה, דבשיר, אין עניין מבואר יפה, וצריך לעשות הערות וכולי. ואנחנו יכולים לראות שיש הרבה, הרבה מאוד דברים, עד כדי כך שהרב קוק כותב בעדר היקר, התורה וכל מצוותיה, לכל סעיפיהם וסעיפי סעיפיהם, בחיים, בתלמוד ובמעשה, היא שירה אלוקית גדולה. כל התורה זה שירה אלוקית גדולה. השבוע דיבר הרב שטיינברגר על מכתב אהבה, על קצות החושן זה מכתב אהבה. הרב טרגין דיבר היום על קרבת השם, על אור פניך, הלאה. זה הכל, אלא מה צריך לפענח את הדבר הזה? ברגע שאתה מפענח את זה, אתה לא יכול לעזוב את זה לרגע. זה כל החיים שלנו, זה כל המציאות שלנו. אז הרב כותב בעדר היקר, התורה וכל מצוותיה בחיים, בתלמוד ובמעשה, היא שירה אלוקית גדולה ואדירה. שיר ידידות לכל מצווה, לכל הלכה. יש מוזיקה מיוחדת. יש את הקול שלה. כשאתה מקיים את מצוות סוכה, אתה נמצא במצב נפשי מיוחד. כשאתה מקיים את הסעודה המפסקת בערב יום כיפור, אתה במצב נפשי אחר. כל אחד מכיר את זה. אתה מדליק את נרות חנוכה, אתה במצב נפשי. אני השנה ראיתי משהו, אני מאוד, אתם יודעים שאני יהודי שמרן, ואני יהודי מאוד איזה, ראיתי יהודי אחד מדליק נרות חנוכה עם קיטה. זאת אומרת, היה עם קיטה והדליק נרות חנוכה. אני עשיתי מזה בבית בנגן, אני ששאל אותי, תגידי, מה קרה לך? הכל בסדר איתך? אמרתי להם, תדעו לכם? לא, ואחרי זה נזהרתי. הלכתי לרב הדרי, קיטל, הלבוש הזה שלובשים בימים נוראים. החלוק הלבן הזה. בעזרת השם, כשתיסע אישה, אז אחרי החתונה הולכים עם קיטל בימים נוראים.
זה שם סדר, קיטל?
כן. זה חלק מתנאי הכתובה. תבוא, אני אתן לך ייעוץ, אני קצת בקיא בזה. אז ממילא לכל מצווה יש את הצורה שלה, את האופן שלה. אדם בא לקריאת מגילה, הוא בא באיזה חוויה מסוימת, ככה הוא בא לקריאת מגילה, אבל כשהוא יושב בסוכה הוא בסיטואציה אחרת, וכו' וכו' וכו'. עכשיו, יש משפט ששמעתי אותו מהרב דרעי בחתונה של החברותא המבוגר שלי בישיבת הכותל לפני סתום 35 שנה, אני יכול להגיד בשקט. והוא אמר את המשפט הזה בחתונה, כי גם בחתונה של ההורים של הכלה הוא אמר את המשפט הזה, הרב דרעי כמובן. כמו שיש חוקים לשירה, כך יש שירה בחוקים. עוד פעם, כמו שיש חוקים לשירה, אם אתה כותב שירה יש לה חוקים, כך יש שירה בחוקים. גם בחוק, גם בתורה, יש איזה שירה, יש איזה דבר, יש איזה עניין מסוים. ואני רוצה לעשות פה איזשהו תרגיל. מה זאת אומרת איזשהו תרגיל? אני רואה שכל אחד יש לו פה תנך. אני רוצה להעביר לפניכם בהתבוננות ראשונית את פרשת העקדה, וזה לא סתם, אני לא חושב על בזבוז דפים לישיבת הכותל, למה אני לא עושה את זה ככה בדף אחד, כי אני רוצה שבכוונה נתבונן, מה אנחנו רואים. איתי כבן? אז בכוונה נתבונן מה אנחנו רואים. זו פרשת העקדה. פרשת העקדה היא בת 22 פסוקים, נתתי לזה כותרת, עקדת יצחק, בראשית פרק חב. עכשיו לא עשיתי שום דבר, אלא פשוט הכנסתי את הפסוקים פסוק אחר פסוק. אתם יודעים מה? כמה דברים עכשיו אנחנו יכולים ישר לראות. המספור של הפסוקים, נכון? מה אמרתי? אמרתי פרק חב. הכל בסדר? כן, כך אמרתי? טוב, מחילה. אני צריך להזמין אותך לאיזה קידש בראש השונה, או לאיזה סעודה, או שתי סעודות. אז בבראשית, בפרק חב, 19 פסוקים, ו-19 זה לעולם מספר שלא מתחלק לשניים. הוא מתחלק, הם חצאים. אבל אם אנחנו לוקחים את 9 הפסוקים, אם היינו עושים 18, לוקחים את 9 הפסוקים הראשונים ואת 9 הפסוקים האחרונים ושמים מהו המוקד של כל הפרשה הזאת. מיד, וזה לא סתם, מיד מאוד בולט, וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. זאת אומרת, יש כאן הנקודה הכי משמעותית, וזה האמצע, זה הקודקוד, זה המרכז של הפרשה, זה ניסיון העקדה. שלמי הוא מיוחס? לאברהם אבינו. וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. כל מה שהולכים לפני והולכים אחרי ומדברים ולא מדברים וכן עושים ולא עושים וכו' וכו', הכל מכוון לדבר הנורא הזה. וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. וכשאתה שם לב לעניין הזה, אז אתה לא מתבלבל בתוך כל הסיפור. כי מה קורה? אחרי זה המלאך קורא לו וחוזר בו ועין, והם חוזרים לבאר שבע וכו'. אתה שואל את עצמך אחרי שקראת את הכל, רגע, אז מה המרכז של כל הסיפור הזה? המרכז של כל הסיפור הזה זה וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. זה הקודקוד של כל הפרשה. וממילא זה מחלק את הכל לקו פרשת המים. מה מופיע לפני זה ומה מופיע אחרי זה. ככה אנחנו צריכים להתבונן, ככה אנחנו צריכים לבוא ולהתבונן בעניין הזה ובדבר הזה. אם אנחנו עוברים, היה לי פה מקרן שקפים, הייתי עושה את זה יותר פשוט, אבל איך אני יכול לדרוש מקרן שקפים שלבחור ישיבת חרון איפה הוא סטנדר בשביל פה, ואני צריך לשבת בשיעור, זה בעייתי. לא, דבר מרשם לא, בשום פנים לא אופן. רבי שמעון ואני יודע. בסדר? עכשיו, אמרתי, באמת הם צרו את המחשב, אבל בואו נתבונן. בואו נתחיל לקרוא, הרי לא קראנו את זה עד עכשיו. שני הפסוקים הראשונים זה הצו האלוקי, זה כתוב בצד.
ויהי אחר הדברים האלה, והאלוקים נישא את אברהם, את זה הסברנו באריכות בשבוע שעבר, ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני. שימו לב, אין כמעט מילים קשות פה, אין מילים מסובכות פה, אבל יש פה מבנה, יש פה תוכן, יש פה התבוננות. ואז מה? הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, ויאמר הנני, ויאמר, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת. איזה מתח! מה זאת אומרת? יש לי שניים. יש לי את ישמעאל ויש לי את יצחק. מה אני עושה? קח נא את בנך. יש לי שניים. יחידך, כל אחד יחיד לאמא שלו. אשר אהבת, את שניהם אני אוהב. בום דרך, את יצחק. טוב, למה לקחת אותו? למה אנחנו יוצאים עכשיו? יוצאים לטיון, למסע קניות, לישיבה של שם ועבר. מה לעשות? מה אני צריך לעשות איתו? ולך לך, מילה מיוחדת במינה, איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בפעם הראשונה לאברהם אבינו? ויאמר השם לאברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. הניסיון הראשון לך לך, אם זה הניסיון האחרון, לפי מה שראינו בשבוע שעבר, ראינו שיש מחלוקת בראשונים, הניסיון האחרון גם לך לך. זה במקרה? זה סתם? מה אמרנו? כמו שיש חוקים לשירה, יש שירה לחוקים. זאת אומרת, יש פה משהו שרוצים ללמד אותנו. ולך לך, לא כתוב סתם לך. היה יכול להיות כתוב ולך לארץ המוריה. ריבונו של עולם משתמש באותה מטבע לשון. ולך לך אל ארץ המוריה. והעלה הוא שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. מה היינו מצפים שיקרה פה? אברהם אומר, ריבונו של עולם, תשמע, אמרת לי אתמול כי ביצחק יתעורר לך זרע, זה עוד תקף, זה עוד עומד, השתנה משהו, קרה משהו, דממה, שום דבר. מה אברהם אומר? הנני. שימו לב, אז זה הציווי. אברהם אבינו מתכונן. עכשיו, מה יכול להגיד? טוב, בסדר, מה, הקדוש ברוך הוא אמר לי שזה יהיה בך? צריך לגמור להכין שבת, קר בחוץ, חכה שיהיה מזג אוויר טוב, נבדוק איפה זה במפה, נארגן אוכל, נלך לסופר לקניות, שום דבר. רבותיי, להתבונן בפסוקים, כולנו מכירים אותם. אני מדגיש רק דברים שהפרשנים מדברים עליהם. אברהם אבינו מתכונן. אז שני הפסוקים הראשונים זה הציווי, הכל כתוב בצד ימין. שני הפסוקים הבאים, או הפסוק הבא, זו הכנה. וישכם אברהם בבוקר, לא כתוב אם הציווי הזה היה אליו בלילה, ביום, מה היה, איך היה. וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נהריו איתו, ואת יצחק בנו. עכשיו, את יצחק, הוא היה צריך להתקן אותו, תשמע יצחק, תיפרד מאמא, אנחנו לא חוזרים, אנחנו מוכרים למשהו, מה שבו קורה, זה לא... הדברים מוזרים בכלי או שהם גם מוזרים אחר, פתאום כשאנחנו מחדדים אותם. כשאנחנו פתאום נעצרים וקוראים את הפסוקים ומתבוננים. אין פה חידוש בפסוקים, לא הבאנו פה את הברית החדשה. אלה הפסוקים של פרשת העקדה, שפתאום אתה מתבונן בהם, זה מביא מה שיש פה. וישכם אברהם בבוקר, ויחבש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו, ויבקר עצי עולם. מה היה עושה מן אדם רגיל? אומר, טוב, הקדוש ברוך הוא אמר לי לעלות אותו שם לעולה, שהוא ידאג לעצים. מה זאת אומרת? מה, אני צריך גם לקחת עצים? מה, אני בשבת הקודל, בהפסקת צהריים מביאים אותי לגרור עצים מהחניה עד הגן? זה לא נראה דבר טבעי. אז...
למה הוא לא לקח עצים
מאחר
שהוא צריך לשנות אותו?
נכון, למה הוא לא לוקח עצים? כי אולי לא יהיו עצים. והוא רוצה לקיים את צו השם, אז הוא מחוסה לגמרי. אתה מכיר את היקים הפדנטים האלה שיוצאים לדרך, אז הוא לוקח גם את זה וגם את זה וגם את זה. כולי זה ייפול וזה יתקלקל וזה יקרה וזה יישבר וכו' וכו'. הוא לא לוקח סיכוי. ויבקע את זה עולם, הוא מבקע אותם, הוא מסדר אותם. ויבוא, וילך אל המקום אשר אמר לו האלוקים. בסדר? מתכוננים, מתחילים ללכת. לא כתוב, דיברו, לא דיברו. יצחק היה בן 37. אם יצחק היה בן 37, ויצחק נולד לאברהם כשאברהם היה בן 100 שנה, אז מדובר פה באדם בן 137, שהולך עם הבן שלו בן 37, ולא נולד משפט. לא כתוב פה כלום. הוא אומר לו, אבא, מה עכשיו אתה הולך? מה הולך להיות? מה אנחנו הולכים לשם? אנחנו נפגוש שם איזה סט, נקריב שם משהו לעולם? אני צריך להיות עושה? אני לא רוצה. אתה רוצה לעבוד בניסיון עושה, אבל מה אני? אני ילד, אבל ילד בן 37. אני רוצה לחשוב יומיים. כלום, סימונים, כלום, כלום, כלום. ואז מגיעים, מאיפה מגיעים? זה תמיד מבהיל, אנחנו יושבים בחדר הזה, או בחדר אחר בישיבה, לא משנה מה. תחשבו מה זה. אברהם אבינו יוצא מבאר שבע, יוצא מחברון, יש דיון איפה, איפה בדיוק היה. עולה את כל הדרך הזאת ומגיע לפה. מגיע לעיר דוד, ומגיע לשער האשפות, ומגיע לפה, עוד אין בית מקדש, עוד אף אחד לא יודע משום דבר. וזה מה שכתוב פה, ביום השלישי, שלושה ימים זה לקח. למה אשכנזים משכימים לסליחות בערב ראש השנה, הסליחות ליל זכור ברית? כי לפי אחת הדעות שהעקדה הייתה ביום השני של ראש השנה, אז מתי הם יצאו לדרך? בערב ראש השנה, כי זה היה היום השלישי. אז לכן מעריכים ומפליגים בסליחות בלילה המיוחד הזה, כי אברהם אבינו יוצא עם יצחק לעקדה. לפי דעה אחרת זה היה במנחה של יום הכיפורים. אם נגיע לשיר הזה על העקדה בתפילה ובפיות, אז נדבר על זה. אז בקיצור, ביום השלישי, ויישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. עכשיו, לא היה שלטים של מעץ, נא לפנות פה ימינה, אלא הוא ראה ענן קשור על ההר. הוא ראה משהו, ראה איזה משהו מיוחד. אז הוא רואה את המקום רחוק, אומר, זה המקום. ויאמר אברהם לבני הרב, הוא נפרד, שבו לכם פה עם החמור, תחכו, ואני וענה המלכה הכל ונשנחווה ונשובה עליכם. מה, הוא אומר להם דבר לא נכון? כי הרי הוא הולך להקריב את יצחק. אם הוא ישוב אליהם, מי זה יהיה? רק הוא. אבל הוא אומר, ונשוב אליכם, אנחנו נחזור. נזכר הנבואה ששניהם יחזרו. טוב, עכשיו סיימנו. נתאר לעצמנו, באזור שעה האשפות, יושבים להם שני ישמעאל ועוד אחד, עם החמור, ואברהם ויצחק מתחילים ללכת להר המוריה. אז אברהם מפרק את כל הבגש, הוא מפרק את כל הבגש. זה מה שכתוב בפסוק ו', ויקח אברהם את עצי העולה, ויעשה על יצחק בנו. זה אומר ליצחק, פקל עצי עולה, עליך קדימה מתחילים להתקדם. ויקח בידו את האש ואת המאכלת. זאת אומרת, הוא צריך אש כדי לשרוף את העצים. מה זה מאכלת? סכין. מאכלת זה סכין, חרב, מגע, משהו כאיזה. את זה הוא לוקח בעצמו, את האש ואת המאכלת, וילכו שניהם יחדיו. שניהם הולכים יחדיו. המילה הזאת יחדיו, אנחנו עוד ניפגש בה. מילה מאוד מאוד מיוחדת כאן, יחדיו. מה זאת אומרת? מה? לא הבנתי.
אין ליקוי אש למטה?
מה זאת אומרת?
ליקוי
אש למטה? לא הבנתי. תסביר לי את הקושי שיש לך.
הוא לוקח את האש.
כן.
הוא לוקח לפידים?
כן. הוא לוקח איזשהו לפיד, איזשהו משהו. אין לו חברת נור שמספקת לו גפורים. אין
לו בלום. הוא יכול לתקשר.
הוא לוקח איתו איזשהו כלי שמחזיק אש, הוא הביא אותו מבאר שבע.
דלוק?
תנור או איזה כלי או איזה...
הוא הביא אותו דלוק מבאר שבע?
הוא הביא איתו אש, כי אחרת מאיפה יהיה לו אש?
הולך עם לפיד שלוש?
כן.
אבל אם אתה להדליק שבאר שבע יכול להדליק גם פה?
איך הוא יכול להדליק פה?
איך הוא הדליק שם? לא המצית.
היה לו כנראה איזה אבנים מיוחדות, אולי הוא הביא את האבנים האלה והוא הדליק את זה פה למטה. הוא לוקח בידו את האש ואת המאכלת, אש, כתוב פה אש. והלכו שניהם יחדיו. כאן יצחק מתחיל להבין שמשהו לא מסתדר. שלושה ימים לא דיברו כלום, זה פשוט דבר, הכל בסדר. עכשיו הם מתחילים לעלות פה, מי יודע? אולי דרך שער המוגרבים, אולי דרך משהו, ממש שומעים פה, אני אומר, תחשבו על העניין הזה. מיליוני יהודים למדו את הפרשה הזאת במשך כל הדורות כולם. אנחנו לומדים, ואנחנו יכולים להוציא את הראש מהחלון, ולהגיד לעצמנו, אי פה, אי שם, מפה הדבר הזה היה, אנחנו יכולים לראות את הדבר הזה. ואז יצחק נכנס פה לאיזושהי נקודה, ויאמר יצחק אל אברהם אביו, שימו לב, לא כתוב אל אברהם, אל אברהם אבי, ויאמר אבי, איזה פתיחה לשיחה אישית מאוד מיוחדת. ויומר, הנה מבני, משהו מאוד רשמי. ויומר, הנה האש והעצים, והיה עשרה לעולם. משהו לא ברור לי פה. יש לנו את כל האלמנטים, אבל את מה הולכים להקריב פה? רגע, אני רוצה להבין, משהו פה לא מסתדר לי. אתה אמרת לי, לא אמרת לי כלום בעצם. קח נא את בנך, וישכם אברהם בבוקר, מהחבוש את חמורו. עכשיו, לא כתוב שאברהם אומר לי, יצחק, היה לי גילוי שאני צריך להקריב אותך לעולם. כאילו, אברהם לוקח אותו לאיזה משימה, הוא מניח שצריכים להביא איזה קורבן, לפי מה שהוא רואה. אז הוא אומר אותו, והיה עשה לעולם. ויאמר אברהם, אלוקים יראה לו עשה לעולם. בני, האם בני הוא עשה לעולם? או אלוקים יראה לו עשה לעולם, שזה משהו אחר? וילכו שניהם יחדיו. היחדיו הראשון, כשיצחק עוד לא יודע כלום, והיחדיו עכשיו, כשיצחק ברור בדיוק מה הולך להיות, הם יחדיו. הם הולכים ביחד. לא מתחיל פה מרד נאורים או משהו כזה, אני אומר שיצחק היה בן 37. אברך נכבד ביותר. טוב, ויבוא אל המקום אשר אמר לו האלוקים, ויבן שם אברהם את המזבח, מסתום מכמה אבנים או משהו כזה, ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, ויישם אותו על המזבח ממעל העצים. ויעקוד, הכוונה היא שהוא קשר אותו, קשר את הידיים, את הרגליים וכולי. יש כמה הסברים מה בדיוק היה. ויצחק אומר לו, אבא, נשיקה פרידה, משהו כלום, לא כתוב פה כלום, כלום, כלום. ואז שלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. פתאום מתעוררת קריאה מן השמיים, ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים ויאמר, אברהם אברהם, מהר מהר, אברהם אברהם, שחלילה לא יפספסו אותו. ויאמר הנני, שמתם לב לפסוק א', ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני, הוא חוזר על זה, ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. זאת אומרת, גם אל תעשה כלום כלום. כי אתה ידעתי, אחרי כל מה שאברהם אבינו עבר, בין 3 שנים מכיר אברהם את בורו, בין 48, בין זה, בין זה, בין פה ושם, עכשיו, בגיל 137, אתה ידעתי כי ירא אלוקים עדה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממנו. עכשיו, נתאר לעצמנו את הסיטואציה. יצחק עקוד, עקוד, הווה אומר, קשור באיזושהי צורה כזאת או אחרת, אני לא יודע בדיוק מה. אברהם מחזיק את המאכלת, יש כבר אש עם העצים וכו' וכו'. אברהם אברהם, הוא פתאום שומע קריאה, ויאמר הנני, אל תשלח ידך אל הנער. טוב, אז מה אני עושה עכשיו עם כל הדבר הזה? ואז מספרת לנו התורה, יש תנועה במקום. וישא אברהם את עיניו, ויבי מאין אחר נאחז בשפח בקרניו. וילך אברהם, ויקח את העין, ויעלהו לעולם תחת בנו. ויקרא אברהם של המקום ההוא אשר יראה, גם כן לא בדיוק ברור מה זה, אשר יאמר היום בהר השם ויראה. ויקרא מלאך השם אל אברהם שנית מן השמיים, שימו לב, לא הקדוש ברוך הוא, המלאך שנית, ויאמר, בי נשבעתי נאום השם, אני בא אליך בדבר השם, כי יא, אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך את יחידך, כי ברך ברכך, והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים, וככל אשר על שפת הים, וירש זרעך את שער ישראל, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ, עקב אשר שמעת בקולי. אבל עוד לא גמרנו. וישב אברהם אל נערה, הוא יורד חזרה לשער האשפות, הוא יורד חזרה, הם שם עם החמור, ויקומו, וילכו יחדיו, יחדיו, אל באר שבע, וישב אברהם בבאר שבע. אני חושב שזה קצת שונה ממה שהגענו בפרשת ההגדה עד היום. עוד לא עשינו כלום. רק קראנו, רק חילקנו, רק התבוננו, ואני כמובן רוצה להתחיל עם טיפ-טיפה להתאזן. להתאזן, הווה אומר להתבונן, להתבונן מה בדיוק קורה. קודם כל, אין בהלה והתפעלות לפני המעשה, ואין תפיחה על השכם לאחר המעשה. הכל מתבצע בשיא הרוגע. סתם הנהגה לעובד השם, עובד השם הוא לא אחד שכל היום קופץ וכל היום פה וכל היום שם וכל היום זה. יש איזה, רוגע מסוים בצורה שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את, זאת אומרת, יש פה מתינות, יש פה נכנסים אל הקודש, יוצאים ממנו, הכל בריכוז, במתינות, ברוגע, בשקט וכולי. עכשיו אני רוצה שנתחיל לעבוד. מה זאת אומרת שנתחיל לעבוד? אני מבקש מהיושבים פה, היושבים החשובים פה, להתבונן במילים מנחות. שימו לב, בחלק הראשון, איך מופיע הקדוש ברוך הוא?
שם דין.
מה?
שם דין. עד לפני היסדים.
יופי. ומה קורה אחרי זה?
חוץ מפעם אחת,
חוץ מפעם אחת?
שם
הוויה. יוד קי וו קי. מה זה אומר? אני חושב, קודם כל יש חריגה אחת בפסוק יוד בית, והחריגה הזאת היא כמובן מלמדת על הכל. זאת אומרת, בחלק הראשון זה, זה, זה דין, אלוקים. זה, זה הכל הולך באחר הדברים האלה, ואה אלוקים נישא את אברהם. המקום אשר אמר לו האלוקים, ויאמר אברהם אלוקים יראה לו, אשר יאמר, אשר אמר לו אלוקים וכו' וכו'. יש לנו שם אחד, שניים, שלוש, ארבע. ארבע פעמים. כנגד הארבע פעמים האלה, יש בחצי, במחצית השנייה, ארבע פעמים שם הוויה. רואים את זה כולם? ופעם אחת שם אלוקים. עכשיו, מה זה מלמד אותנו? מה המלאך אומר? ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, כי ידעת, כי אתה ידעת כי ירא אלוקים אתה. זאת אומרת, מה אני יודע? עכשיו אני יודע שבעבר בשעת הניסיון היית ירא אלוקים. אתה ידעת כי ירא אלוקים אתה. זאת אומרת שמה? עכשיו אני יודע למפרע, עכשיו זה כבר אחרי ניסיון. עכשיו המלאך אמר לו, אל תשלח אותך אל הנער. אבל עכשיו אני יודע שכשהיה את הניסיון, והניסיון היה לא בשם של רחמים, הניסיון היה בשם של דין. אז ממנה יש פה דבר מאוד מעניין. ארבע פעמים מופיע שם אלוקים בחלק לפני, לפני העקדה. ארבע פעמים מופיע שם הוויה אחרי העקדה. מתחלף מדין לרחמים. הכל התחלף, הכל השתנה. זה במקרה יזכור העניינים, ואני אומר דווקא בגלל קריאת המלאך, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. עכשיו התברר למפרע שמה שהיה קודם היה כך וכך. זו נקודה ראשונה. וכמובן שזה פשוט. החלק הראשון כולו ניסיון, ניסיון קשה ביותר, מידת הדין מתוחה. החלק השני כולו חסד, רחמים, שם הוויה, הקדוש ברוך הוא מבטל ולא מעמיד אותו בניסיון ולא עושים איתו, לא עושים איתו שום דבר. שמות השם דיברנו. עכשיו תספרו לרגע כמה פעמים מופיע אברהם בתוך כל הפרשה הזאת. מה? 18 פעמים. 18 פעמים, חג פעמים, מופיע אברהם, לא בצורה סימטרית. בוא נראה בעצם, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. אז זה כן בצורה סימטרית. נכון, ופה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 כשאחד הוא בניסיון עצמו. בסדר, אבל גם כן, יש פה איזשהו היגיון, וגם לפני הניסיון, גם אחרי הניסיון, הוא עומד בו בצורה מיוחדת במילה. עכשיו, תראו את המילה, יש פה מילים מנחות, אני כאילו הכנתי פה עוד דף, אני לא יודע אם נספיק אותו היום, אפשר בעצם להעביר אותו, זה הגלגול השלישי.
פה לפני אברהם, תמיד שאתה כל אברהם צריך לשאול פה פועל עם המסר, וניקח אברהם בשלב ביום ובאיבן.
נכון. דרך אגב, אבל בזה נפלתי. כי גם אני ראיתי, יותם, שני פסוקים הם יחידים שלא מופיעים עם ו'. שני פסוקים בפרשה לא מתחילים בו'. אבל אחד הוא הרביעי מלמעלה ואחד הוא השלישי מלמטה. כי רציתי להגיד שזה הולך 3-3, אבל זה לא יסתדר. אסור להעביר את הכתובים. זה הדף השלישי, אתה רואה מה אני אומר?
ביום ארוך וכי אברך.
כן, שאלה שני הפסוקים שלא מתחילים בבית. עכשיו, מה יש בדף שלפנינו? וזה בכוונה שלושה דפים כדי, אמרתי, אם היה פה שקפים, היינו עושים אחד, 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 איך אנחנו בדיוק מתבוננים לעניין הזה. תראו את המילים, את המילים שחוזרות על עצמה, איך בדיוק הדבר הזה מסתדר. בואו נתחיל, ואנחנו קוראים ולומדים. אז על שמות הוויה דיברנו, על אברהם דיברנו, בואו נראה את המסגרת. ויאמר אליו אברהם ויאמר הננו. לא יודע אם זה, אני אומר, בכל דבר, אני גם סופר דברים, ואני רואה אותם. אם מישהו פה יש לו רעיון, אנחנו מקבל אותו, אני רק מראה שהשם שלו לא השתנה, מלפני העקדה לאחר העקדה. למה אני אומר את זה? האם יצחק אבינו נזכר אחרי העקדה? איפה נזכר פה יצחק? יצחק נזכר בכלל?
נער. זה נער זה המשתתף.
בפסוק ב', אשר אהבת את יצחק, בפסוק ג' ואת יצחק בנו, בפסוק ו' יצחק בנו, בפסוק ז' ויאמר יצחק אל אברהם אבי, זה גם מספר מעניין, ובפסוק ט' ויעבוד את יצחק בנו, נכון? זהו, ניתן ביחד עם יצחק. יצחק בנו לא מופיע אחרי העקדה. לא מופיע בשום מקום ובשום עניין. אז זה גם אומר, תרשם לי, מה המשמעות של זה? אז תראו לרגע בפסוק א', ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני. זה מקביל ממש לפסוק י"א, ויאמר אברהם ויאמר הנני. הקדוש ברוך הוא והמלאך שניהם פונים לאברהם, פה יש קריאה כפולה, פונים קריאה כפולה, ואברהם השיב באותם מטבעי הלשון, הנני, גם למלאך וגם לקדוש ברוך הוא. פסוק ב', ויאמר, קח נא את בנך, את יחידך. שימו לב לפסוק ט"ז, אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך, את יחידך.
גם י"ב.
הכפלה. גם בפסוק י"ב, את בנך, את יחידך. נכון? גם שם מופיע, זה שומר בתוך הפרשה הזאת שלוש פעמים. הביטוי הזה, כבר אמרנו אותו בהתחלה, אבל צריך לחזור עליו, הדגשה מיוחדת. ועלהו שם לעולה. מקביל כמובן למה? בפסוק י"ג, ויעלהו לעולה. ועלהו שם לעולה ויעלהו לעולה. פסוק ג', דברים שדיברנו עליהם, ד', ביום השלישי ויישא אברהם את עיניו, ממש כמו פסוק י"ג, ויישא אברהם את עיניו ויער. ויישא אברהם את עיניו ויער, ממש אותם ביטויים שמופיעים. פסוק ה' דיבר, ויקח אברהם את עצי העולה. זה מופיע בפסוק י"ג, ויקח את העין, מה שהוא עושה קודם לעצי העולה, הוא עושה לעניין הזה, וכמובן, וזה הפסגה של הכל, גם אם לא נגיע לזה היום, וילכו שניהם יחדיו. ועוד פעם בפסוק ח', וילכו שניהם יחדיו. פסוק י"ט, וילכו יחדיו, שניהם כבר, וילכו יחדיו, זה הכל, זה עם הנערים גם. היחדיו הזה פה הוא מיוחד במינו, בעזרת השם נחזור לשלוט בסוגיה הזאת. פסוק ז', הסברנו, פסוק ח', אלוהים יראה לו עשה לעולם בני, אבל וילכו שניהם יחדיו דיברנו, אז מה זה אלוהים יראה? אז יש פה פסוק י"ד, בהר השם יהיה יראה. והנושא של הראייה והמוריה הוא כמובן גם כן דבר מיוחד במינו. פסוק ב',
יש לנו את זה שיראה
וגירה את העמיים, וכך אמרנו שמקומו השם יראה, שיהיה
אמרנו מה השם. איפה אתה אומר? באיזה פסוק? פסוק י"ד, וכך אמרנו שמקומו השם יראה.
כן.
שאומר, היום בהר השם יראה.
נכון. כן, כן, נכון. אז השם יראה, השם יראה, יראה לו ויראה וכו'. השם יראה, אשר יאמר היום מהר השם יראה, נכון? גם פה הייתי צריך לציין את זה. למה לא ציינתי את זה? ברח. צודק. השם יראה, השם יראה, אלוקים יראה לו. בהחלט. מה?
זה לא מהספר?
זה לא מהספר, אני לא חושב שזה מהספר, זה מהמחשב, לא מהספר. יושבים, סופרים את המילים ומשגים את... פעם זה היה ינאי אלפבום, היום זה אליהו קליין, אריאל שפר. כל פעם יש מסכן תורן. מה יעשו שהמשגיח בישיבה לדרך פותחים מחשב? אז זה בעיה, תלמדו אותו, אולי הוא ידע. אבל הוא קשה הבנה, אפשר לבין את זה בקרה זמן. בכל מקרה... לא, אבל זה ממש נכון, זה שיבוש. היה צריך להם לחזור על העניין הזה פה. אז יש לנו כאן ביטויים זהים בשני העניינים, וכל אחד מרגיש, כל אחד מרגיש שאנחנו צריכים לסיים. תראו מה זה, התחלנו, קראנו את הפסוקים, הדגשנו שיש פסוק באמצע, המשכנו הלאה, מה עשינו בשלב השני? בשלב השני ניסינו לקחת מילים מנחות, זאת אומרת מילים שחוזרות בחלק הראשון בחצי השני, שם הוויה, פה מופיע כך, פה מופיע אחרת, וכו' וכו'. בשלב השלישי, עם הטעות הזאת שגילינו עכשיו, שהיא חסרה לכאורה, אז אנחנו מראים איך ממש מילים, ביטויים. אז אני חוזר לשאלה שבה פתחנו את השיעור, זה לא שירה? זה לא איזה... מה זה שירה? אחד עוד היא לקראת כאן, עוד פעם חוזרים, ועוד פעם, זו השירה, זה היופי של העניין הזה וכו'. וכאן פתאום את הדבר הזה מקבל את המשמעות שלו. עכשיו אנחנו כמובן צריכים להיכנס לפרשנות. זאת אומרת, הראינו עד עכשיו נקודות בולטות, דברים מיוחדים, דברים בעלי תוכן, דברים בעלי משמעות. מה זה אומר? מה המשמעות שדיברנו על יחדה? מה זה אומר היחדה הזה? היחדה בהתחלה, היחדה באמצע, היחדה בסוף וכו' וכו'. אז בעזרת השם נראה איך אנחנו מתקדמים בהבנת הפרשה הזאת. אבל אני אומר בכלל, המטרה של השיעור מעבר לעובדה שלומדים פרק הזה או אחר, היא להקנות את דרכי לימוד. זאת אומרת, היא להקנות איך מתבוננים בפרשה, איך מתבוננים בפרק, איך מתבוננים בפסוקים. אני מקווה שמה שעשינו פה היום זה יכול, עכשיו זה לא הולך בכל מקום, זה לא הולך בכל פרק, זה לא הולך בכל דבר, זה לא עד כדי כך, אבל שבעזרת השם תנו דעתכם בצורה כזאת שלפחות להתבונן, לפחות לשים לב, ואז דברים, ופתאום אתה אומר, רגע, ביטוי הזה הוא חוזר פה, הוא חוזר פה, ומה המשמעות שלו כאן, ופתאום כל העסק הזה מקבל איזה... מקבל איזה נופך אחר. אני משוכנע דרך אגב, מוכן להגיד לכם באחריות מלאה, בעזרת השם שכל אחד מאיתנו, יחד עם חברינו האהוב, הרב יהודה בן שמחה, נשמע את הקריאה בראש השנה בבוקר בפרשת העקדה, אין לי ספק, כל מי שישב פה, לא נגענו בכלום, רק עשינו סדר, אני בטוח שהמילים יצלצלו אחרת. בטוח, פתאום ישימו לב לכל מיני מילים, פה אלוקים, פה השם, פה יחדיו, פה יראה, פה יראה, פה זה, פתאום כל הדבר הזה ייראה, וזה נותן איזה משמעות, זה נותן איזה תוכן ללימוד. אז זה השלב השני שלנו, ובעזרת השם נגיע לשלב הפרשנות בסייעתא דשמיא. תודה רבה ולהתראות.